שבוע טוב לכם גבירותיי, שבוע טוב, מאחל לכולנו, הרבה גשם יורד בישראל, הרבה גשם להבנתי אפילו בדרום, לא רק בצפון, באמת שיטפונות יפים מאוד, מפלים זורמים, הכינרת מלאה או מתמלאת לה, יש צפי ל-200 מילימטר שירדו רק ביממה אחת או ביומיים, מה זה משנה. מדובר על כמויות יפות מאוד. אנחנו פותחים את השבוע עם יואב נצר ואלכסנדר פפקוב. המערב מכה שנית, את העמים האורתודוקסיים. חשבתי לעשות תוכנית על החוטים, אבל זה לא תהיה תוכנית רק על החוטים, אלא גם נדבר על החוטים, נדבר על כל מיני דברים. מקווה שאתם טוב וחם לכם, אצלי יש כמה נזילות באמבטיה, פה במשרד, קצת חדר שינה, כל מיני נזילות, כי תנאי המגורים שלי הם לא רגילים. בכל אופן, בואו נצא לדרך. שבוע טוב, יואב, מה נשמע?
טוב, תודה. קיבלתי את עדכון מפרפקוב שהוא מגיע ב-6 לשיחה.
כן, קיבלתי את העדכון הזה גם. אז מה בפיך? מה אתה אומר? הרבה דברים קרו. אתה יודע מה? אולי נתחיל רגע, למרות שאני בטוח שגם פפקוב יש לו מה לומר בנושא. מה אם הוא? עצור, יש איזו שמועה שעצור מישהו בדרגה מאוד מאוד בכירה, כאן בישראל, דרגה הכוונה מהצבא, כאן בישראל עצור, יש חיסיון על הסיפור הזה, וכנראה שהוא עצור באשמת בגידה, לפחות זו השמועה. כמה זה נכון, אינני יודע. אתה יודע על זה משהו?
בוא נתייחס מהאמירה של גדי טאוב, שראש הממשלה ממודר על ידי הצבא. הצבא ומערכת היררכית יש לבוס אחד שנקרא רמטכ"ל. זאת אומרת, הרמטכ"ל ממדר אותו, בעצה אחת עם הפנטגון, זאת אומרת, אהוד ברק, והקשרים המהותיים שלו שם, זה פוטש, בדיוק כמו שהיה כבר לפני שנה, אין שום ספק.
וזה... רגע, שאלה, סליחה. אני רוצה רגע לפתוח את זה, נגעת פה במשהו מאוד מעניין, קודם כל גדי טאוב הוא ביביסט, מה שנקרא, הוא ימני ביביסט, וכשהוא בא ואומר את זה, האם זה לשרת אג'נדה ביביסטית, או האם זו האמת לאמיתה, זאת אומרת ברמה ה... גיאופוליטית שאנחנו מדברים עליה, האם זו אמת לאמיתה? זאת אומרת, האם באמת ממדרים את ראש הממשלה והרמטכ"ל, קרי הצבא, ביחד עם הפנטגון, עושים פה סוג של פוטש? או שזה בכלל יוזמה של ביבי שהיא תפס כאילו עושים עליו פוטש, כאילו הוא לא אשם?
תראה, אחים לנזק כבר בגלוי מתחילת שנה שעברה, הגורמים של הפנטגון הותרו בשטח ברמה שמית ופרטנית ומוכרת היטב, אוקיי? אהוד ברק אמר שהוא רוצה גופות שיצופו בירקון.
כן.
יאיר גולן עושה דברו, כמעט הגיע למצב של גופות בנחל הבשור, הוא חבר של החמאס. עכשיו, את הדיאגרמה שליטה כבר ראית פעם, נכון? של המבנה שליטה מהאצולה והישועים דרך כל המנגנונים עד ביבי למטה.
כן, אתה רוצה שאני אראה את זה עוד פעם?
אני חושב שכדאי, כי אחרת יהיה לאנשים קשה מאוד לעקוב.
יא, תן לי רגע, אני אחפש את זה במה שלחת לי. כמו שמאז שלחת לי הרבה דברים, ייקח לי איזה רגע או שניים, בסדר?
רגע, אני אשלח לך את הגרסה העדכנית. אולי אין לך את הגרסה העדכנית, כי היה בעדכון קטן של פפקוב.
נכון, אני זוכר ששלחתי גם את העדכון והראיתי אותו במעלים את התדר, אבל תשלח לי בבקשה.
כן, אז הדבר הזה מראה, הנה מצאתי את זה, עושים לך את ה-PDF.
כן.
בוא נו, עכשיו זה עושה לי בקונסים. אני צריך לשים אצלך, או אצלי.
אתה שם לי אותו פה, כן? או שאתה שולח לי אותו בטלגרם?
בטלגרם.
אורתה, למה את שואלת אם יש ירושלמים בשידור? מה יש בירושלים?
הנה, קיבלת.
קיבלתי.
וגם אחרי זה תראה את הסמל של פיקוד ה...
סמל ששלחת, מצוין.
אגף האסטרטגיה ומעגל שלישי.
טוב, יש לנו, דבר.
אוקיי. אז פה אתה רואה שלמעלה יש את האוליגרכיה, אתם קוראים לזה בלק נוביליטי, אני קורא לזה דארק נוביליטי, עם המסדר הישועים, קיסינג'ר כבר איננו, שאלת על הרווארד, סורוס עדיין כנראה ישנו, והבן שלו ישנו, שוואב עדיין שם, קיבל איום על חייו מפוטין, פאוצ'י עדיין קיים. עכשיו, כל הסיפורים האלה, אתה רואה את הסמל של פלור דה ליס, שזה צבאות האפיפיור, זה שילוש, עם ימין נגד שמאל, עם למעלה נגד למטה.
וכמובן זה סמל הצבא שלנו, שאנשים לא יתבלבלו, כאילו אנחנו צבא של, הצבא שלנו הוא לא שלנו באמת, הוא פלור דה ליס, זאת אומרת,
של... תראה, מדינת ישראל היא תאגיד, וצהל הוא תאגיד, תאגיד בת,
תאגיד, כן.
וכל הגנרלים הם דירקטורים בתאגיד, ולכן כן. מי שחשוב לעם ישראל לא נהיה שם...
אז רגע, הנה, אתה רואה, זה נקודה מעניינת, כי בנימין נתניהו, אתה אומר, עושים עליו פוץ', מסתירים מנו מידע, ממדרים אותו, אבל הוא בעצם CEO של תאגיד. אז יש עוד CEOs בעוד תת-תאגיד, שנקרא CEO רמטכ"ל, ויש CEO במוסד נשיאות המדינה, זאת אומרת, יש הרבה CEOs כאן, ויש גם בעלי מניות. אז איך יכול להיות שעושים פוץ'? זאת אומרת, אם אנחנו נוגעים בזה שהמדינה היא תאגיד וביבי הוא CEO, אז למה עושים עליו פוץ'? למה לא פשוט מורידים לו פקודה? לדבריך, עוד פעם, אני לא בדיוק רואה את זה ככה, אבל אם אתה יכול להבהיר את מה שאמרת קודם, לאור מה שאמרת כעת, כאילו שהמדינה היא תאגיד ויש CEOs.
אוקיי, דבר ראשון, גם בתוך תאגידים יש הרבה חצרות ביזנטיות, ויש הרבה ניסיונות פוץ' מלמטה, עם חבירות מלמעלה, זה כל הזמן קורה, זה מה שהם עושים במקום לעבוד. עכשיו, הדבר השני הוא שכן, הארץ שייכת לעם ישראל, זה נתון גם בהסכם היהודי-ערבי, כאן חשוב לציין שמה שנקרא זכות להגדרה עצמית מפר את החוזים הבינלאומיים, זכות להגדרה עצמית זה בעצם שוט ושבר, כמו כמעט כל הזכויות, מה זה חוק בינלאומי? הוא בלתי ניתן לאכיפה כי אין לו טריטוריה, אז הוא לא חוק, זה לשדוד אותך מהמולדת, זכויות אדם שודד אותך מהמולדת עוד הפעם, זכויות עובדים שודד אותך מהביזנס, זכויות נשים שודד אותך מהבעלות על המשפחה, וזכויות ילדים, בכלל אתה לא יכול לחנך אף אחד, אתה לא יכול לגדל אף אחד, זה בכלל שטויות במיץ עגבניות, פרי אדם. הזכות היחידה היא של האישה בתורה להתעבר מבעלה, שיש לו בעלות עליה, הוא מזין אותה, הוא נותן לה מחסה, הוא גם צריך לעבר אותה. עכשיו, מה שנקרא עונתה, עכשיו, זאת אומרת, כל צרכיה והקיומים. עכשיו, העניין הוא, כשאתה מסתכל, עכשיו בלי שטויות של זכויות, אלא עם מציאות של בעלות, עם ישראל הוא הבעלים, גם בתקופת האימפריה העותומנית, מחוז יהודה, מחוז גליל, היו בתוך סוריה, יהודה נהיה אוטונומי, לא היה שום פלסטינה, מסדר הישועים המציאו אותו כדי לשכתב את ההיסטוריה, להמציא אימפריה רומית עתיקה שלא הייתה, להמציא ביזנט שלא הייתה, היה צאר רוסי בשם קונסטנטין, בנה את קונסטנטינופול לימים איסטנבול, אוטומנים על שם עטמנים, וורלורדס רוסים, קוזאקים, אוקיי, צבא היה ניצ'אר עם ה... אתה הרי מכיר את הרקע הטורקי, נכון? מבית היה צבא כאילו חדש, אבל זה הצבא הוותיק של, או מהדורה החדשה של הצבא הסלאבי, שכמו בצבא הצער היו לוקחים אותך להורד, ל-life of conscription, זה יותר מצבא קבע, זה צבא כל החיים. ואחר כך הבריטים עשו מין פלסטינה לנד אוף ישראל, והחליטו פתאום שהערבים הם פלסטינאים, כל מיני שטויות כאלה שלא היו ולא נבראו,
כן.
לקחו את הפן ערביק, רבליון פלאג מ-1936-7, שהוא גם בירדן, ומפלגת הבת, שהיא חלק מהציר של היטלר, הוא עשו, והמופתי שעבד בשביל כולם חוץ מהיהודים. ובקיצור, הארץ היא של היהודים, לא של הגויים, ובתוך, אם אתה חלק מ-US Corporation, הוא משרת את ה-USA, וב-USA המדינות הן מעל לפדרציה. זאת אומרת, אתה sovereign in your nation, גם בית משפט עליון אמריקאי תיקף את זה על סמך החוקה, אתה מעל הלוקליטי, הלוקליטי מעל הסטייט, הסטייט מעל הפדרציה, הפדרציה מעל ארגון פשיטת רגל שנקרא US Corporation, שבתוכו, זאת אומרת, בתוך קליפורניה סטייט יש סטייט אוף קליפורניה, בתוך פלורידה סטייט יש סטייט אוף פלורידה, ובתוך ארץ ישראל יש סטייט אוף ישראל, אוקיי?
כן.
עדיין אנחנו בעל הבית, אנחנו הריבון, העם בחר, העם אמר את דברו, כולם יודעים שיש רוב אנטי-שמאלני גדול, ואנחנו גם רואים בלחימה בעזה שיש קונצנזוס יהודי ברור, ואנחנו גם, זאת אומרת, ברור לגמרי מי הלוחמים, ברור לגמרי מי הגורמים הלוגיסטיים, תמיד היו ימין, כל החימוש תחזוקה, אוקיי? גם בחיל ים זה חזק, זאת אומרת, לא נשאר יותר מי שמאמין בשטויות, אנחנו גם רואים את המערב נשרף פיזית מול העיניים עם כל השטויות שלו.
מערב, כן. אתה מתכוון, הפגנות בעד שחרור פלסטין וכדומה, לא?
לא, אני מדבר שהמוסלמים רוצחים בגרמניה ובשוודיה תראה, בלונדון 36% לבנים. זה בטח וואלה. סקנים שלא הספיקו לברוח.
וואלה.
פריז הייתי לפני שנים ספורות, זה נראה כמו עזה. פרנקפורט נראית כמו עזה, אוקיי? עכשיו, לפני שהחריבו אותם פיזית, רק עם האוכלוסייה החדשה, הדיספונקציונלית. עכשיו, בארצות הברית גם כן, אתה רואה שריתחו את השערים פתוחים, אם כי יכול להיות שמה שנכנס זה במקום שיכנס חמאס. עכשיו, מה אני אומר? למה רוסיה שיתפה פעולה עם המזימה הבריטית ציונית? איפה היא שיתפה פעולה? במה היא שיתפה פעולה? רוסיה דווקא די נלחמה דרך
נכון.
ארצות ערב, הרי מה זה מלחמות ערב ישראל? רוסיה הפעילה את הנונמם, הפעילה את הלמד א', צידה אותם, חימשה אותם בחינם, בהלוואות עומדות. עכשיו, תראה, העניין הוא, אם אתה מדבר היום על המצב בשלטון, אז בעצם יש איזושהי מלחמת אזרחים בתוך מערכת הביטחון. אוקיי?
אוקיי, תסביר.
בין אלה שיודעים ומבינים מה קורה. זאת אומרת, האנגלו-אמריקה הרי משתמשת בישראל כדי לבשל את הפטרו-דולר, לבשל את המחירים של האנרגיה. אני גם חושב שמלחמת העיראק הראשונה היא נועדה לצורך זה. ומעבר לעובדה שארצות הברית בנתה שם שלושה מפעלים לנשק כימי, ולפני כן צרפתים בנו כור גרעיני שישראל הפציצה, וכולי. מדובר בסוף שנות ה-80, היה ריברס פרייס שוק בנפט, הורידו את המחיר חזק כדי לגמור את הסיפור עם ברית המועצות, ששר חינה בטל קורבנה, כי המודל העסקי נחוש, האידיאולוגיה שלה, זאת אומרת, זה היה עתיר עמל, וזה כבר נגמר, כי יש מחשבים בכל חור, יש בעבודה ברובוטיקה, יש במשרד ב-PC, יש אינטרנט, כבר לא צריך את הדרק הזה שנקרא קומוניזם, ולכן סגרו את הסיפור הזה שנקרא ברית המועצות, עוד איך להסתכל על זה, שבברית המועצות יש שלושה מרכזי כוח, קגב ניצח, משם פוטין, קגב קיבל שם חדש FSB, צבא נשאר, והמפלגה התבטלה. כן, אפשר לראות את סיומה של ברית המועצות כניצחון של הקגב על המפלגה.
כן, ברית המועצות, אבל יש לך את רוסיה היום, שהיא כוח מאוד רציני, גם מבחינת הספקת אנרגיה, וגם, אתה יודע, אם פוטין היום אומר, חבר'ה, דמו של, במילים אחרות, כן, דמו של שוואב מותר, יעני, בואו תוציאו עליו חוזה, הוא איום ביטחוני על החיים של כולנו, או מה שהוא אמר, איך שהוא אמר, אתה יודע, זה חתכת אמירה להגיד, במידה וזה אכן נאמר, ולא סתם פייק ניוז איפשהו במיוסטרים, ובמידה והוא אומר משהו כזה, באמת מה התפקיד של רוסיה פה? כאילו, אני עוזב אפילו את אוקראינה לצורך העניין, פשוט עכשיו, בזירה המזרח תיכונית והאדוות שלה, מה התפקיד של רוסיה פה?
להגן על האנושות, רוסיה היא הסדן נגדו כל הזמן מותחים פטישים, ממערב, מדרום וממזרח. כשפוטין נכנס לאוקראינה, הוא הגן לא רק על האוכלוסייה הרוסית בדונבאס, ובקרים ובשאר המקומות, אלא הוא גם עצר את מסע הרעלה העולמי של שמו של שוואב. עכשיו, שוואב הוא לא באמת איזה דוקטור דום, הוא די כזה כפפה על היד של הבוסים האמיתיים.
גם ביל גייטס לצורך העניין, זאת אומרת זה...
ביל גייטס מאוד מוכשר וארגן הרבה דברים מאוד מורכבים בתחום המחשבים. תשמע, הוא לא טמבל, אבל לא עשה כלום, הוא לגמרי, הוא כזה, אתה יודע, הוא רכיחה לגמרי בלי להשתמש במילים אחרות.
נכון.
ותראה, כל הסיפור של הרכיחות האלה זה שליחים לדבר עבירה. כי הם... בניגוד לגנרלים בצבא, הם לא מסוגלים לעמוד על שלהם. עכשיו, מה שקורה בתוך ישראל, תראה, חשוב להבין, מלחמה, כמו כל מהלך כלכלי, יש עניין של החזר השקעה, return on investment. אז אתה תמיד מתחיל מהפתעה, אתה מתחיל ממלכודת, לרוב, במלכודות בפנים, במלכודות בחוץ. אז תראה, אתה מסתכל על מלכודות, עוד בתקופת נפוליון, הוא לא יכל להגיע בקלות לרוסיה, הוא היה צריך לעבור דרך פרוסיה. פרוסים אמרו לו, אתה יודע מה, תעבור. תכה לעבור. והוא גם יתמוך בך אם אתה צריך, אם הרוסים יקו בך. תעזוב אותנו בשקט. כי הם הבינו שהם צריכים זמן תארגן, והם הבינו שהוא ייפול. ומה שבאמת הפיל אותו זה לא החורף, אלא שכל פעם שאנשים שלו היו הולכים לשדוד מהכפרים מזון, הייתה המודיעין נגדי הרוסי, ראש המודיעין שם, השנייה כמו יהודי ארגן, בכל מקום הייתה חוליית לשמוע, היא הקפיצה כיתת כוננות, שבאה עם נשק ופרקה את אוספי לוגיסטיקה הצרפתים. וגם פוטמקין, שהיה חביבה של הצרינה קטרינה, הוא בנה מבצרים למופת, והצרפתים נעדפו, ובדרך חזרה הגרמנים הוא נתנו לצרפתים עוד ביתה, בתחת עיפו אותם עוד יותר מהר. עכשיו, זאת אומרת, זה היה מלכודת להתלהבות של נפוליאון, היו גם מלכודות אחרות, לדוגמה מלחמת העולם הראשונה, האמריקאים נכנסו רק בסוף. נתנו לגרמנים לחשוב שיש להם סיכוי. פרל ארבור, שדי דומה למה שקורה עכשיו במפרץ עדן, בואכה באבל מנדב, בואכה הים האדום, יש שם אולי איזה 100 ספינות מלחמה, וחותים אם הם יתקעו בהם טילים, אז... בוא נאמר, זה כבר מעבר להתגרות, זה כבר...
מלחמה.
קונדקט מלא כן. של...
כן.
כי אחרת אין טעם לשים שם ספינות שטח, חוץ מלחטוף הם לא מסוגלות שום דבר. זאת אומרת, ולהחזיר מקם, ליצור מטרה שברגע שהטיל מגיע לאזור משוער של המטרה, הוא מתחיל לחפש, הוא יתקל במה שיש, ועכשיו... העניין הוא שגם לחמאס נתנו בעצם אפשרות להיכנס, המלכודת היא שנתנו לו להיכנס, כמו שנתנו לסורים ביום כיפור ונתנו למצרים ביום כיפור, ואז דפקו אותם.
נכון.
ולבנון לא נותנים עכשיו מלכודת, ההפך, הוציאו, הרחיקו את האזרחים והכניסו צבא.
כן.
אז הלבנונים יש להם סיפורים, כזה אחר, אבל אין מלכודת, זאת אומרת שאם הם ייכנסו, אז הם מקריבים את עצמם, ולא על הישגים מהירים, ולא על מזבח של טרור, אלא זה החלפת מלכים, זה התאבדות מלאה, וחזבאללה וסוריה ואיראן הם בעסקי הסמים עם אמריקה, אפגניסטן, גם באיראן מגדלים, מעבירים לצ'צ'ניה, לאלמניה, זה הכל ידוע, זה הכל חומר אפילו בוויקיפדיה, זה אין בזה שום דבר.
אז רגע, בעצם יש כאן, תראה, יש כאן גם שכבות של התבוננות על המציאות, אני מדבר אפילו כרגע רק המקומי, אבל המקומי הוא כבר, יש לו השפעה ניכרת במעגלים הרחוקים גם, אבל יש כאן כמה רמות. רמה אחת זה של מדינות או מעצמות שנלחמות על מקורות אנרגיה, נלחמות על שליטה על אזורים ועל אוכלוסיות, כאילו כמובן על שטחים. רמה נוספת זה בעצם שיתופי פעולה שלהם בענייני סמים, סחר בבני אדם אני משער, כאילו אתה יודע, ביג מני, נשק, סמים וסחר בבני אדם, זה תכלס השווקים הגדולים, כאילו חוץ מאנרגיה, מתכוון, כשבעצם כל אלה זה גם סוג של אנרגיה, בני אדם מסתכלים עליהם גם כאנרגיה, אז הרמות האלה, אז יש לך מעצמות, סין, ברית המועצות, המערב, אבל ביחד עם כל זה יש לך גם את השליטה התאגידית מעל המדינות כתאגידים, כלומר, ונגארד, בלק רוק, זאת אומרת, הם כולם מושקעים בכל התאגידים האלה, אז מי נלחם במי בעצם? ולמה? אתה יכול לשים על זה אצבע? אפשר בכלל לשים על זה אצבע?
הסתכל ב-1984 של ג'ורג' אורוול, פורסם ב-1949, יש ביוטיוב את הסרט בחינם מלפני 60 שנה, נפתח בסצנה של פייק יירוט של פייק טילים, אחרי זה יש לך אלקסה מולטימדיה עושה עליך ביצ'ינג, ואחר כך אתה רואה שזה מה שהם קראו לאנגלוספירה, הם קראו לזה אוקיאניה, נגד יוריישיה, שזה היום האיגוד של סין, רוסיה, איראן וכו', וברית רק לא דולר שנקראת בריקס, שזה לא באמת איזה ברית כלכלית נורמלית, כי זה אזורים נפרדים עם תחומות נפרדות. זאת אומרת, אתה רואה שהפאטרן הזה, התוואי הזה, עוקבים אחריו בנאמנות. עכשיו, לגבי מה קורה בתוך ישראל, בוא תציג רגע את התמונה של אגף, האסטרטגיה והמעגל השלישי, דבר שנפרה לי יום אחרי הצהריים. זה נראה כמו נאטו בתוך כדור הארץ, זה נראה משהו כמו דוקטור דום, משהו עזוי לחלוטין.
אוקיי, זה הלוגו.
עם צלב של קרן, עם צלב של נאטו, בדיוק הצלב של נאטו, ומאחוריו יש את ה-X, שביחד זה יוצא אימפריה בריטית, וה-X הוא כמובן של ממלכת השול המצרית, ודרגת התלוף, וחמאס, וחרבות ברזל, וכל הדברים האלה, והכל יושב בתוך איזה מין כדור. זה מין גלגלי שיניים שטוחנים את הכדור. זה איזה מין משהו, אתה צריך אולי פטריות, לא יודע מה, בשביל לעזות כזה לדבר. מאוד קריאיטיב. להגיד, לקרוא לזה יהודי, ישראלי, מזרח תיכוני, זה מעבר לכל הזיה שבכלל אפשר. זאת אומרת, הם פשוט צוחקים עליך בפנים, אומרים לך, תשמע, זה אנחנו. וכמו שהם עשו עליך עם הקוביד, הם אומרים לך, פתאום כולם מתהפכים עליך, כולם מתהפכים עליך, כולם משקרים לך, כולם מרמים אותך, ואין לך לאן לברוח. חוץ מלאמת, שאין וירוסים ואין כלום, ותיקח אבץ וגמר.
כן.
זאת אומרת, רק האינטרוספקציה לתוך המציאות, שאני, זה לא איזו אישות מלאכותית, איזו פרסונה, איזו פרסון, איזה אינטרפייס, אלא אני אדם חי בשר ודם, ואני יודע מה עובד ומה לא עובד בגוף שלי. זה לא צריך להתייחס ברצינות לשטויות שלהם, כן? צריך להרוויח זמן ומרחק שלא יכול לגעת בך.
בוא נקרא רגע על מה מדובר פה, כי הלוגו הוא בטח לא מקומי, באמת יש לו יותר מדי אלמנטים, וגם ראינו קודם שהלוגו של הצבא שלנו בכלל זה פלור דה ליס, כאילו, say no more.
חיל מודיעין, חיל מודיעין וגם חיל אוויר קצת דומה לזה.
כן, אז שנייה אני קורא, אגף אסטרטגיה הוא מעגל שלישי, הוא אגף במטה הכללי של צה"ל, שקם בשנת 2020, שנת קורונה, כן? במסגרת תוכנית תנופה, כוכבי עשה את זה, מ-20 עד 24, התוכנית הזאת, תוכנית רב שנתית, במטרה לרכז את פעילות צה"ל אל מול מדינות שאינן שכנות של ישראל, מפקד האגף הנוכחי הוא אלוף אליעזר טולדנו. מעניין אם אחד האיומים פה זה גם משבר אקלים. בכל אופן, האגף עוסק בתכנון ותכלול האסטרטגיה הצבאית, בריכוז הפעולות לעיצוב ותכנון המערכה אל מול הזירה האיראנית. עם תחילת פעילותו הוכפפו לאגף החטיבה האסטרטגית וחטיבת תבל, שהיו כפופות עד אז, שנייה אני קורא, עד אז לאגף התכנון. לראש האגף הראשון מונה אלוף טל קלמן, ששימש קודם לכן כראש החטיבה האסטרטגית וראש מטה חיל האוויר. מעניין אם הוא קשור לקרן וקסנר וכדומה. ב-14 ביוני 2020 פורסם כי הרמטכ"ל כוכבי החליט לשנות את השם מאגף אסטרטגיה ואיראן לאגף אסטרטגיה ומעגל שלישי, שינוי שם האגף נבע מהכוונה שהאגף יעסוק לא רק באיראן אלא בזירת המעגל השלישי כולה. חטיבה אסטרטגית אחראית על ריכוז עבודת המטה של האגף, הכנת מסמכי עמדה לגיבוש תפיסת הביטחון של צה"ל וכן על הסדרת היחסים בין הדרג הצבאי לדרג המדיני. המפקד הנוכחי הוא תת-אלוף בנימין בן יגאל, הדף אינו קיים. אוקיי. מעניין, עוד פעם, מעניין אותי לקרוא, אני אתן לך רגע לדבר על זה, אם תרצה אני רגע מסתכל על החבר'ה פה, עדיין יש את הדף מול העיניים, אני רגע קורא על טל קלמן ואפי דפרין, מעניין. למה מינו אותם? אז רגע, אני אבל רגע רוצה להחזיר אותך, יואב, למה שפתחנו עם זה שגדי טאוב אמר שממדרים את בנימין נתניהו, נכון? בוא נחזור רגע על זה, הנה פפקוב מצטרף אלינו, פפקוב אתה שומע, הכל טוב?
שומע עבור.
יופי, שומעים גם אותך. אז יואב, בוא נחזור רגע, שבוע טוב אגב, אלכסנדר. בוא נחזור רגע למה שאמרת על זה שגדי טאוב אמר שהרמטכ"ל ממדר את ביבי, מה זה אומר? אתה דיברת פה על פוטש, כשבעצם הרמטכ"ל אולי בשיתוף פעולה עם הפנטגון. בוא תן לנו על זה קצת.
מה זה אולי? זה הוכח עוד בפרשה של בועז הרפז לפני כמה זה היה כבר 10-15 שנים. לגמרי לא חדשות, זה פשוט עוד שאנשים שונים עושים בדיוק אותו דבר, כי המפעיל שלהם הוא אותו המפעיל מוושינגטון.
אוקיי. אז מה זה אומר? שביבי לא ידע? כאילו, אתה, רגע, אתה
בעצם... המפעיל של ביבי והמפעיל של גנץ / אייזנקוט / גלנט זה אנשים שונים, אבל שני המפעילים שלהם עובדים עבור אותם גורמים בממשלת ארצות הברית. אז התוכנית היא אותו דבר, פשוט האנשים מתחלפים קצת.
אוקיי, למה יש צפצופים? זה מיואב או מפפקוב? מאיפה זה? עכשיו אין, אבל קודם דיברת...
אז כנראה ממני.
אוקיי, אז אתה אומר, אולי אנשים שונים, אבל הפעולות בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זו אותה המטרה, וגם המפעיל הוא אותו מפעיל, אבל הפועלים כאן בישראל, הם פועלים שונים אולי, ונראה שהם... מה?
ההצגה אותה הצגה, רק השחקנים קצת התחלפו.
אוקיי, אז זה אומר שאני חוזר עוד פעם, ביבי לא ידע? באמת כל מה שקורה כאן, זה בלי ידיעת ביבי, אלא נגדו על הדרך?
אני לא יודע על איזה נושא אתם מדברים כרגע.
לא, כרגע הנקודתית מדברים על זה, על מה שנכנסת, שבעצם גדי טאוב אמר שכוכבי, זה מה שנצר אמר בתחילת השידור, שכוכבי ממדר את נתניהו ועושה יד אחת או פועל ביחד עם הפנטגון. אז אני שואל, אם זה המצב, האם זה ככה, בוא נגיד בחודשיים וחצי האחרונים, ואם זה ככה, האם באמת ביבי לא ידע?
בעניין הצבאי, כן, הוא לא ידע, הוא מוסרים לו דוחות שקרים, זה כמו של להנהגה של ברית המועצות, כל הזמן סיפרו שהם, הנה, לפוטין סיפרו שיש לו את הצבא השני בחוזק שלו בעולם, היו מזמינים אותו לתרגיל צבאי גדול, תראה איך יש לנו 500 טנקים יורים בו זמנית, ואז מתחילים בפלישה לאוקראינה, שכל הגנרלים הבטיחו לו שתסתיים תוך 3 ימים, ומסתבר שאפילו את הדבר הכי בסיסי של לארגן שיירה של מסעיות אספקה, הם לא מוכשרים מספיק לעשות, שרוב הציוד לא תקין, שאפילו היחידות שאמורות להיות הכי טובות בצבא, לא ממש יודעות להילחם, ואנחנו אחרי 2 פה, תרבות של שקר, כמו שקורא לזה אורי מילשטיין.
פפקוב, תקשיב, כשאתה מדבר, יש לך צפצופים. זה רק ממך, זה קודם לא היה, זה רק כשאתה מדבר. אתה, איך שאתה מתחיל לדבר, מתחילים צפצופים, וגם זה מפריע, וגם זה מפריע. זה, כן. יואב, חזרה אליך רגע.
מי פה יותר טוב?
דבר רגע.
מי פה יותר טוב?
בינתיים כן.
בינתיים כן. עדיין, אבל יש כאן איזה צפצוף ברקע, אבל בוא נראה תכף. בוא נראה. טוב, תראו, אני, מכיוון שהשידור לא יכול להתארך מעבר לשעה, לא יודע, 5-7 נגיד, אוקיי? בואו נשתדר רגע להיות מצומצמים, ולפתוח אותו שוב, שבוע טוב. אנחנו בזירה רב-ממדית, עם כמה תרחישים שכל אחד תכלס מגיע מרמה אחרת של בחינת המציאות. לפני שנכנסת פפקוב, דיברתי על זה שיש כמה רמות. רמה אחת זה הרמה המקומית, יש מלחמה, עניינים, טטטה. רמה שנייה זה הרמה של המעצמות, רוסיה או מערב, מזרח, צינור גז, אנרגיה, מקורות נפט וכדומה. רמה שלישית, מדינת ישראל היא תאגיד, יש לה CEO, יש לה CEOs נוספים, וכמו הרבה מאוד מדינות שהם תאגידים, כולן נמצאות תחת תאגידים הרבה יותר גדולים, כמו ונגארד, בלק רוק וכדומה. אז באיזה רמה עלינו להסתכל על מה שמתרחש כאן, ואיך לברור את המוץ מהתבן, ומה לעזאזל מתרחש כאן במציאות הזאת, כאן בישראל, בהשלכה של אדוות לעולם.
ההתפתחות הכי גדולה בשבוע האחרון, בחודש האחרון, אולי אפילו בשנה האחרונה, חברת פייזר ביצעה רכישה של, אני לא מצליח לזכר כרגע, הם שילמו 45 מיליארד דולר על חברת ביוטק שמתמחה בטיפול רפואי לתקשיבו טוב,
לב,
סרטן אקסטרה מהיר.
וואלה. אוקיי.
עכשיו, טורבו, אנשים מהסוג הזה לא משקיעים 45 מיליארד דולר, שזה פי כמה מהתקציב השנתי של המדינה שלנו, אם הם לא חושבים שהם יקבלו החזר משמעותי על ההשקעה.
עצור רגע פפקוב, יש לך עדיין צפצופים, המידע הוא חיוני, אבל הצפצופים לא, לא עוברים מסך, תרתי משמע. לא יודע, תתנתק, תחזור, מיקרופון אחר, תרפרש, תבחר מיקרופון אחר. אוקיי, אבל אם אני רגע ממשיך מה שאתה אומר, אני אגב נתקלתי בזה, אני גם נתקלתי בידיעה שפייזר מושקעים באיזושהי תרופה ל, איך קוראים את זה? לדלק את שריר הלב או קרום הלב, שזה גם, אתה יודע, זה בהלימה עם הטורבו קנסר, זה לא באמת משנה מה זה, כל עוד, אגב, מישהו כתב כאן שאתה יושב על ברווז כנראה, וזה מה שמצפצף.
כן, לא, זה לקח את האודיו מהמצלמה במקום האוזנייה שלי.
או, עכשיו שומעים טוב, עכשיו בסדר. אז בוא תמשיך רגע עם פייזר.
נו, אין יותר מדי מה להמשיך, הם ביצעו את האימור הזה כחלק, הם ידעו שזה יקרה, והם פשוט חיכו לרגע האחרון כדי לקנות את החברה הזאת יחסית בזול, אני לא אתפלא אם מסתבר שהם בכלל היו הסיד מני שיצר אותה, ועוד הפעם צפים עולים השחקנים, אויבי האנושות כמו דאז'ק, כמו אנדרסון, כל הטיפוסים שהיו שחקנים עוד בתקופה של אירוע 2-0-1, עלים וצפים שוב, וכמו עם כנופיית ביבי וכנופיית גנץ וכל ה, מזה שאנחנו לא עוצרים את פושעי האנושות, הם פשוט חוזרים לזירת הפשע ועושים את הפשע שהם הצליחו להתחמק מעונש שלו פעם נוספת. זה העניין האמיתי, וכל מיני מלחמה באוקראינה, מלחמה בעזה, זה הסחות דעת יחסית לדבר האמיתי.
שזה הביג מני הזה, כן? של הפארמה וביונטק.
זה לא הביג מני, עוד הפעם, האינטרס, זה ממש אינטרס דתי עליון, זה State Department Memorandum 200 של קיסינג'ר, אויב האנושות שמת לא מזמן, שאומר שהסכנה העיקרית של המין האנושי זה שיהיה יותר מדי אנשים, אז צריך למצוא דרך להיפטר מהם. אז הנה, זה המימוש של החלום שלו.
זה לא המימוש של החלום, כי הקושים לא לקחו, והמוסלמים לא לקחו, ומי שלקח זה רק המערב.
ובלי המערב הם יקרסו וימותו מרעב. זה התוכנית. שהמערב יקרוס, ובעקבות הקריסה של המערב הם ימותו מרעב, מעצם זה שאין להם את היכולת להכיל את עצמם.
זה כן. כבר גם לא נכון.
כמו שיואב אוהב להגיד, קוקסינלים מפגרים.
רגע, אני לא אמרתי שהקושים והערבים קוקסינלים, אני דיברתי על מדמנת קוקסינל בתל אביב וכל, אני אומר, תשמע, הקנדים כל שנה מכניסים מיליון מוסלמים, מערב אירופה מכניס כל שנה איזה מיליון מוסלמים, אם לא יותר, הם מפעילים את הקומביינים, הם מפעילים את כל מה שצריך, ולהכיל את עצמם הם יאכילו, כי הם כבר נמצאים בתוך השדות, אוקיי?
אבל מי יבנה חלקי חילוף לקומביינים האלה? זה כבר,
זה לא פשוט. ברור.
ואם גם הסינים יקרסו?
סין לא תקרוס. אין שום דרך שסין תקרוס. זה לא יכול לקרות.
רגע, למה פפקוב חושב או כן רואה דרך שסין תקרוס?
מי שהקים את המפלגה הקומוניסטית הסינית זה אוניברסיטת ייל, ויותר ספציפית משפחת רוקפלר, והם בעבר הוכיחו שהם לא התביישו לרצוח בין 50 ל-70 מיליון מהאזרחים שלהם ברעב המוני, אז למה שהם לא יעשו רעב המוני לכל שאר העולם, אם זה משרת את האינטרסים של המפלגה הקומוניסטית?
לכל שאר העולם כן, אבל אתה מדבר על זה שסין תקרוס, זה שאר העולם רעב...
לא בהכרח תקרוס, אם כמו כל משטר אוטוקרטי, הם שואפים לאוטרקיה, למצב שהם לא זקוקים ליבוא של שום דבר, ואם הם לא זקוקים ליבוא, הם לא זקוקים גם לייצוא, הם רוצים לבנות כלכלה עצמאית לחלוטין, יש להם פרויקט אסטרטגי כבר 5 שנים של לאסוף מאגרים אדירים של חיטה וסויה ומאגרי אוכל, ולהגיע למצב שהם נועלים את השער, כל שער העולם מת מרעב והם בסדר. הם בשיטתיות הולכים לכיוון הזה כבר די הרבה זמן. אז זה לא בהכרח שסין תקרוס, אלא מבחינת העולם היא תיסגר כמו צפון קוריאה, ולא נקבל כלום מהסחורות שלהם, וכל שער העולם יקרוס והם ישתלטו על מה שנשאר ממנו. או שהם יממשו את האיום של מלחמה גרעינית, זה גם תמיד אפשרות.
רגע, מלחמה גרעינית אני לא מאמין שקיים, אבל תראה, סוריה היא יצואנית נטו של מזון, אוקיי? אפריקה השחורה, יש פפאיה ומנגו בכל מקום, הייתי בקניה בקיץ 89, כל הקרקע שחורה פוריה, איפה שאין אנשים הכל שדות חיטה מטר גובה, מיליונים על גבי עשרות מיליונים של חיות גדולות מסתובבים חופשי בחוץ, אוקיי, דרום אפריקה יש להם הנדסה, אמריקה הלטינית יש להם הנדסה, בחייך, זאת אומרת, האוכלוסייה באמריקה לא תקרוס מכלום, והאוכלוסייה באפריקה לא תקרוס מכלום, האוכלוסייה במזרח התיכון לא תקרוס, כי מקסימום המצרים יזוזו לתוך אפריקה וזהו. עכשיו תראה, פקיסטנים והודים, אז גם כן יש מאיפה להביא מזון, הם הרי מחוברים לרוסיה, זאת אומרת, אני חושב שאם המערב חשב, מישהו במערב חשב שאוכלוסייה העולמית תקרוס בגלל השטויות האלה, אז הוא דביל פעמיים, א' כי לוגיסטית זה לא יעבוד, וב' כי אנחנו יודעים שהנשק השמדה המונית האולטימטיבית זה פמיניזם. אין שום דבר שמתקרב לקרסוליים של פמיניזם בתוך שואה טוטלית.
פמיניזם וקוקסינלים, אבל רגע, יואב, רגע.
אותו אחד.
לא, אני נכון, אבל לא, זה אותה מטבע מהצד האחר, אבל רגע, שאלה. אני אגב, אני לא סותר אותך, אני מסכים שזה וואחד כלי נשק, ובינתיים זה עובד לא רע עם האג'נדה הזאת, אבל זה לא, כאילו מדובר בעיקר, לפחות כמו שאני רואה את זה עם הקורונה, בעיקר רוב הצעדים המשמעותיים נעשו נגד המערב, נגד המדינות או התאגידים של האדם הלבן, זה יכול להיות גרמניה, ספרד, אנגליה, ישראל, כאילו ה-Five Eyes, ואז ה-Eleven Eyes, כאילו כל הגוש האירופאי או הגוש של האדם הלבן, אותו הם רוצים להנחית, וזה בהלימה עם זה שסין עולה, הלבנים יורדים, והם רוצים באמת להנחית את כל המדינות המתועשות או המפותחות, לרמה של המדינות המתפתחות ומטה, כן? עכשיו, זה כן הולך להם, אם אתה מסתכל על הזריקות, אנחנו רק מתחילים לראות, טריקושטים, ובגלל כל מיני מידעים על מלחמות ודברים אחרים, אני אפילו את זה לא מקבלים במיינסטרים, בטח לא בישראל, את מספר הנפגעים, מספר המתים, החולים וכדומה, מהזריקות. להבנתי ולערכתי, זה רק ילך ויגבר עד 25, כאילו מספר הנפגעים מהזריקות. אני אומר את זה בצער, אבל בואו, אנחנו חיים באותה מציאות, זאת אומרת, אנחנו מבינים שעבדו עלינו פה ב4 שנים האחרונות לפחות.
אבל גם על עצמם, תשמע, יכול להיות שהם באמת האמינו ב-mRNA, והם באמת האמינו בנגיפים, והם באמת האמינו בכל השטויות האלה, שלא היו ולא נבראו, אתה מבין?
אבל אנשים כבר לקחו את הזריקה, זאת אומרת, זה לא עכשיו הווירוס כן או לא, נשק ביולוגי כן או לא.
כן, אבל מה יש בתוך הזריקה?
אבל אני פעם מדבר על זה שפייזר מושקעים עכשיו בחברה, שכאילו הולכת להציל את העולם מטורבו קנסר.
טורבו סרטן.
בדיוק, אז יש כאן, אתה יודע, זה אומר שהם יודעים, אלה בדיוק.
לא בדיוק, לא בדיוק.
זה המעצים שלהם, זה בדיוק מה שהם צפו.
שי, בוא לא נעשה bad science. זה שהם מתנהגים כאילו הם יודעים, זה לא אומר שהם באמת יודעים.
Fair enough, סבבה.
אוקיי? הם עדיין מאמינים שיש כזה דבר נגיפים. הם מאמינים שהם יכולים להחליף mRNA, מאמינים שיש mRNA, מאמינים במגפות, הם מאמינים בהמון דברים. עכשיו, אם תסתכל ממש בתוך הזריקות, יש הידרוקסילטת גרפין ויש עוד כל מיני דרק, כן. שנקרא אג'ובנטים, אלא כמו אג'קטיב, יובי ונמלה, כן? אבל זה גם כן לא עובד כמו שהם חשבו, זה גם כן לא כל כך הורג כמו שהם חשבו, אז זה הרג כמה טייסים, וזה הרג כמה ספורטאים, וזה הרג כמה סלבריטי, אבל אתה רואה שהאוכלוסייה בכללה לא כל כך. עכשיו, יש לי איזה מין מהצד, לא שאני תומך במה שאני הולך להגיד עכשיו, מין היפותזה פרועה, שחלק מהאוכלוסייה שנותנים לה להיכנס עכשיו מעולם השלישי, זה כדי למלא חורים שנוצרו במוות, של... עכשיו, יכול להיות יותר אינדיקציה, לומר, אם אנשים באמת היו מתים בכמויות כל כך גדולות, אז חוץ מזה שאתה יודע שכל גופה, כל גבר בריא בגיל לחימה שאתה לוקח אותו ומפרק אותו, לא משנה אם זה באוקראינה או סומלי שנכנס למערב אירופה או איזה ונצואלני שנכנס מבית כלא שם לאמריקה, עושים לו בסינג וטראפיקינג ומה לא, ולוקחים אותו לפירוק כל האיברים, נשאר הגולגולת עם עמוד שדרה ששולחים את כל זה לפח אשפה שהכלבים יאכלו.
אפשר בלי התיאורים הגרפיים, היה מספיק לאחרונה, אבל רגע, למה פפקוב מגחך שם?
אני שמעתי בשבוע האחרון עדויות של, כאילו, ממש שלשום נשבר סי כל הזמנים מבחינת שבחים שנכנסים לארצות הברית, וזה כבר... לא, אתה יודע, אנשים נואשים שבמשך שנים תכננו מסע להגיע לארץ החופש, mm-hmm. אתה פוגש שם כל מיני טיפוסים מאפריקה ואמריקה הלטינית שאומרים, מישהו לא ברור הגיע לכפר שלי, שם לי ביד 10,000 דולר, אמר לי תיסע לאמריקה, הנה אתה מגיע במקום הזה בגבול, אחרי זה אתה נוסע לעיר הזאת, אחרי זה אתה נוסע לעיר הזאת, ושם יחכה לך עוד מישהו עם הוראות, אני אפילו לא יודע מה אני עושה פה, אמרו לי לבוא, אז באתי. אז זה לא... הם כבר מגיעים לשלב הסופי של התוכנית שלהם, זה... שתבינו נכון את המספרים, רק בתקופה של ביידן, רק מאלה שתפסו, אנחנו מדברים על סדר גודל של 10 מיליון גברים בגיל לחימה שהוכנסו ללא אזרחות לתוך ארצות הברית. כמות משמעותית מהם זה סינים, בוגרי יחידות צבאיות, כמות משמעותית מהם זה מוסלמים שעברו דרך ונצואלה, יש להם אפילו כאלה קעקועים מיוחדים של צלב נוצרי, שכאילו לא יחשדו בהם שהם מוסלמים, וזה מתואם כמו מבצע צבאי גדול של יצירת תאים רדומים. אמריקה חמושה יותר מדי בכבדות, אז צריך להפתיע אותה ביותר מדי מקומות, כדי שלא הצבא, לא המשמר האזרחי ולא המיליציות המקומיות הספיקו להגיב.
זאת אומרת, אתה צופה שבארצות הברית תהיה התקוממות מהתאים האלה, בין אם מוסלמים, בין אם סינים, תהיה התקוממות בתוך ארצות הברית נגד אמריקאים.
נו כן, סדר מתוך הכאוס.
ואירופה?
עוד הפעם, מבחינת... הקטע, כל הקטע עם טרור, מאוד קל לעשות אותו, ותמיד עולה השאלה למה אין יותר מעשי טרור כאשר כל כך קל לעשות אותם, כי יש איזו מסגרת מלמעלה שאומרת לטרוריסטים לא לבצע פעולה עד שלא תקבלו פקודה כדי שזה יתאים לתוכנית הפוליטית שלנו. אז פה אנחנו רואים את זה בסדר גודל הרבה הרבה יותר גדול, של כבר ממש מיליונים אם לא עשרות מיליונים של לוחמים שמחכים ליום פקודה.
מה עם אירופה?
אירופה, נו, הנה הם עשו מפגן כוח עם כל ההפגנות האלה בעד חמאס, הם בטוחים בכוחם. באירופה יש מחסור בנשק, שלחו הכל לאוקראינה, אז הם מטפלים בעניין הזה בינתיים. היה עכשיו איזה ניסיונות פה ושם, כל מיני שמה, איטליה, צ'כיה, עוד מנסים להתנגד לגל, אבל גם הם ישתפו בהינתן הרגע.
יואב נצר שלח לי קודם ידיעה על כך שהפרלמנט האירופאי רוצה לצנזר את טוויטר באירופה, עם אילון מאסק, קרי טוויטר, קרי איקס, לא מצנזר, חבר'ה כמו אלכס ג'ונס ובוא נגיד ערוצי מידע אחרים שנמצאים בתוך הרשת הזאת. זה חלק עם מה שקורה, מעניין מה יהיה עם זה. כאילו זה פשוט, אתם יודעים, אני, כל פעם שאנחנו מדברים, וגם כשאנחנו לא מדברים, אני חושב לעצמי, איך זה עוד הולך להתערבב לנו מול העיניים, המציאות הזאת? הרי יש גם את התוכניות של, נקרא להם הגלובליסטים, או המזוכיסטים, סדיסטים, whatever, אבל יש גם את הדברים האקראיים שמתרחשים, ויש גם אותנו, זאת אומרת, את בני אדם, שנכון שיש אי שצופה צעדים שלנו, ובונים תרחישים לפי התגובות שלנו, וזורקים כל פעם דברים לרשתות, לראות תגובות, ועל פי זה גם מתקדמים עם התרחישים שלהם, אבל איך אתם רואים את כל זה מתקדם? לאן? בשבועות הקרובים, אנחנו עוד שנייה בינואר, ויש כאלה שאומרים, אין, בינואר זה יקרה, בינואר זה יקרה. למרות ששמענו את זה גם על ינואר 23, כן? וגם על ינואר 22, וגם על יולי, או דצמבר, או אוקטובר. מה נראה לכם עומד לקרות בקרוב?
אני שמעתי שצהל מנסה לקבל חזרה כמעט 80% מהנשקים שבן גביר חלק לכיתות כוננות בארץ, אז עוד הפעם, לא סילקנו את הבוגדים, אז הם חוזרים לפשע שלהם. זה בפינה המקומית שלנו. לגבי איזה אירוע באירופה, פולין הכריזה במפורש שיש להם 3 שנים שהם יבצעו התחמשות אינטנסיבית לקראת התכוננות ללחימה מלאה נגד רוסיה. כלומר, הם מעבירים את המסר שיש לה, נקרא לזה, אויבים של פולין 3 שנים לפני שפולין תהיה מוכנה להילחם בהם. אז זה צריך להקדים את התוכניות. זה לדעתי המסר שלהם, והנקודת ההצטמצמות, מה שנקרא, היה להם, אתם זוכרים, היה להם את היעד ל-2001, היה להם את אג'נדה היעד ל-2020, שהם הגיעו אליה עם הקורונה, ועכשיו יש להם את אג'נדה 2030. אז 2030 זה נקודת הכינוס של התוכנית, עד כמה שאני מבין. אני אזכיר לכם הערכות של, נדמה לי זה דוד פסיג, ששמעתי אותה איפשהו באזור 2010, שרק מהמגמות הדמוגרפיות, היה ברור שבאזור 2015 טורקיה תתעצם צבאית, ושרוסיה תיכנס לאיזשהו קונפליקט כדי להשתמש בשאריות הציוד הצבאי שלה, והוא אמר שבאזור 2025 לסין יהיה מספיק כוח ימי כדי כן להיכנס לעימות ישיר עם ארצות הברית. אז זה תחנת הביניים, והתחנה הסופית זה כמובן אג'נדה 2030, שישאר בעולם רק 300 מיליון אנשים, אם לא פחות. אבל אם לגבי ממש ינואר הקרוב, נו, צהל כן גייס את המילואים וכן הביא את רוב הציוד הצבאי שלו לרמה של כשירות, אז כל עוד הימחים שלנו לא מספיק ריקים, האויב יתקשה להפתיע אותנו יותר מהגבול, נגיד ככה.
כן, אני אגב שמעתי שחלק מהמקומות שרצו לקחת רובים, או נשק מכיתות הכוננות, בגלל התנגדות, הם החליטו, לפחות חלק מהמקומות, אני אומר, לא לקחת נשקים מכיתות הכוננות, כאילו מהיישובים. אבל שוב, רבה נסתר על הגלוי פה, זה קשה לדעת, זה יכול גם להשתנות מחר, אז זה לא אומר כלום. אם כבר נגעת במקומי, אני רוצה רגע לחזור למקומי, משם התחלנו גם, יואב. יש לנו את אהוד ברק והקפלניסטים והחברה האלה, ויש לנו את ביבי, ויש לנו את האמריקאים שבוחשים כאן, ואתם יודעים, יצא אבי וייס בראיון שבערוץ טוב, אז הוא דיבר שם על 3 דברים. אחד, אז הוא אמר שקמה ברסלר וזה, שם אין בגידה. 2, כן יש בגידה, והבוגד כרגע, או מי שנחשד בסוג של בגידה, הוא נחקר כרגע ויש חיסיון, יש איפול על הפרשה הזאת, זה יצא לפחות ברשת כשמועה כתובה, לא יודע כמה זה אמיתי, כמה זה נכון, אם יש לכם התייחסות אני אשמח את זה. והדבר השלישי זה מהתחקיר שעשה הצבא כנראה, או מישהו שעשה בצבא, הצבא השקיע יותר מדי משאבים בקידום אג'נדה להטאבית והגדרת התחממות גלובלית כאיום. זה אמר אבי וייס בסרטון, אוקיי, לפני שבועיים. לפני שלשום בעצם יצאה הידיעה הזאת על כך שיש מישהו בכיר שנחקר, הוא עצור, יש חיסיון על הפרשה, ואבי וייס דיבר על זה גם לפני שבועיים, שיש חיסיון על הפרשה. זאת אומרת, אנחנו כבר בלפחות שבועיים של מישהו עצור בדרגה בחירה בצבא, שכנראה מדובר על סוג של בגידה, אם הבנתי נכון את השמועה, עוד פעם זה רק שמועה, אבל בכל זאת אנחנו ישראל, ולמרות שיש הרבה פייק ניוז, גם שמועות יש בהם בסיס של אמת. מה אתם יודעים על זה? מה, אתם יודעים על זה משהו?
אני לא. כאילו, הם כולם ברמה מסוימת, מרגלים אמריקאים, האם ממש מישהו עצור? אני, אין לי מידע לגבי זה.
יואב?
תראה, בוא נאמר שאם מישהו עדיין מאמין בסיפורים של התחממות גלובלית, אז אין שום מילים טובות לתאר את התפקוד המוחי שלו.
אמת?
ואם מישהו חושב שצהל צריך לשים על זה כסף, אז הוא בכלל לא מהעולם הזה.
זה היה סעיף מהדרישה לכספי סיוע אמריקאי. הם דרשו את זה.
יש חוזה חתום עם האמריקאים והמצרים מ-79, אי אפשר לגעת בו. ברגע שאתה פותח חוזה, אין יותר משמעות למילה מה שאתה מדבר. זה גם הסיפור עכשיו עם לבנון, הם רוצים לעשות פוסט נגושיישן 1701. תשובה צריכה להיות פשוטה, אתם חתמתם, הנושא סגור, אחרת אין לכם מילה בכלל. אתם מראים את הפרצוף שלכם בציבור. ואותו דבר לאמריקאים ולמצרים לגבי מה שקורה בסיני. או שיש מילה, או שאין מילה, והנה אין מילה, אין דיבורים, אין כלום.
לאמריקאים אין מילה, רק כסף. אתה לא מכיר אותם.
תראה, צריך להעלות את זה באופן ציבורי, מישהו צריך להעלות את זה, זה פשוט בלתי נסבל, הרי-נגושיישן הזה, מוחקים כל מילה, כל משמעות, עצם המשמעות של המונח מילה, הרי שפה מוגדרת אמצעי תקשורת אמינה, המשמעות לא יכולה להשתנות, של ביטוי בתוך הקשר, לא יכולה.
אתה מופתע שרמאים ממשיכים לרמות?
כן, זה ברור. העניין הוא שזה הפך מקצת בשוליים נגד גורמים חיצוניים, ללחם חוקם, זה הדבר הראשון שהם עושים בגלוי בפנים ובפנים.
נו, רמאי לא נהנה שזה עושה רמאויות יותר גדולות. מה אתה מופתע, אבל...
המידה, זאת אומרת, חוץ משילוב של סוציופטים מאחורה, במושב האחורי שמפעילים פסיכופטים, במושב הקדמי לא נשאר שום דבר, מכל הממסד, בכל התחומים, וזה חמור מאוד, זאת אומרת, זה מאוד 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 חמור, הציבור צריך תורר לזה. זאת אומרת, הדבר הזה שנקרא ממסד, הוא לא נועד לשרת את הציבור, הוא לא שייך לציבור, צריך להעביר את המסר הזה לציבור, כן? כן, אני מעלה.
אני מנסה לעשות את זה כבר הרבה מאוד שנים. זה רק אני, יש עוד, כן, אבל אתה יודע, זה עדיין אל מול המכונת התעמולה, זאת אומרת, יש תוצאות, אפשר לראות שינוי ברוח או בתודעה, בארבע שנים האלה, שהרבה יותר אנשים מבינים שהממשלה עובדת עליהם, בין אם זה הבריאות, ועכשיו זה אולי הביטחון, זאת אומרת, תחום, כלכלה, גם גילינו כבר, אבל לאנשים הם, אין להם כוח להילחם, אין להם כוח לזה, הם רוצים, אתה יודע, לשקוע בפטיט בורז'ואה שלהם, בסגנון, ואני יכול להבין את זה, אנחנו כולנו קצת בזה, בוא, כאילו, אתה יודע, מה לעשות, התפנקנו לנו בעשרות שנים האחרונות, ואנשים לא בא להם להילחם, אבל הנה אנחנו במצב כזה של מלחמה קיומית, וחייבים להבין מה קורה פה, בשביל לנקוט באיזושהי פעולה חייבים להבין קודם מי נגד מי, ואנשים כל כך מבולבלים שזה מאוד דומה לשיטה הרוסית, איך לפרק מדינה של הגנרל או יורי, whatever שדיברנו עליו.
ביזמינוף.
כן, כאילו, תראה מה עשו פה, עשו פה ג'ונגל של פייק, של אמיתי, של דעות, של רשתות, של בוטים, של, אתה יודע, כאילו, what the fuck, זה איראן עושה? זה המשרד להנדסת תודעה של גלעד ארדן עושה? זה סין עושה? מי עושה פה את הדברים האלה? מי זורק כל כך הרבה חול בעיניים שלנו?
אמר לך, אשתו לשעבר של חליווה ניסה לאחד כזה, איך קוראים לו פאפקוב?
נו, יש לו את המשרד פרסום, מניאק מיליארדר או משהו. כועס על ביבי שהכריח אותו לשלם מיסים.
חצי מיליארד. והבת של חליווה, עכשיו תראה חליווה, בת של חליווה גם כן קפלניסטית, וחליווה הוא כל הזמן היה תועמלן, בבד אחד, באקלים,
אילן ועכשיו... שילוח?
כן. תראה, זה הכל פרונטים של ה-CIA. ה-CIA אינטגרלית לפעילויות שלו, הוא משקיע את הכסף, כמו שג'ון סטוקוויל סיפר כבר לפני 40 שנה, במקרים של ניקרגואה, זה כבר 50 שנה, במין חיפוי ארטילרי בתקשורת, הכל שקרים על גבי שקרים על גבי שקרים. אז כשאתה מסתכל על זה, אתה מבין, אם יש לך תרחיש של אנגלו-אמריקה, כלומר אוקיאניה, במונחים של אורוול, נגד יוריישיה, הרובד שמחבר אותם עסקית זה הסחר בסמים. זה בחפלה כולם חברים, בג'קוזי הזה של הסמים כולם ביחד. כן?
סחר בסמים זה הרמה יותר נמוכה, מעליה יש את הסחר בבני אדם.
בני אדם, נכון.
זה העסק האמיתי.
כן.
כי כל מיליון, תראה, אם יש לך 400 מיליון אנשים בארצות הברית, ואתה צריך מיליון מפרוקים בשנה, מיליון דולר לגופה כפול חיה, כפול מיליון דולר חלקים, זה טריליון דולר, וזה real economy לצורך העניין. אז אתה עושה על זה boost leverage, יש לך 10 טריליון בשנה. כן? אותו דבר במערב אירופה. זאת אומרת, יש לך כלכלת זומפים ומפיירס, כן? עד שאיפשהו זה עם האס.
אוקיי, איך עוצרים את זה?
אתה לא יכול לעצור את זה.
משמידים את הביקוש. הביקוש הוא קבוצה יחסית קטנה של אנשים, עד שלא נשמיד אותה, הביקוש יישאר קיים.
אי אפשר לעצור את זה. תראה, מה שלי מפריע, זה שלא יהיה מי שיטפל ב-600 קורים גרעיניים, שפועלים בחצי הכדור הצפוני, וזה יכול לנזול עלינו. זה מטריד אותי, מטריד אותי שזה גם יבוא, כי אנשים לא יודעים את ההבדל בין מטביע לכסף, הם לא יודעים שיקחו להם את הכסף, ייתנו להם קוקי פוינט שאין מה לעשות איתו, חוץ מיקבל זריקות רעל כדי להפעיל אותו, והם גם ימשיכו להאמין בנגיפים ומגיפות כאלה ואחרות. זאת אומרת, כל הדיאלקטיקה של מי פיתח ומי פיזר וכולי, של דברים שפשוט לא היו ולא נבראו ולא יכולים להיות, אין להם משפט קיום פיזיקלי, אין לוגיקה, אין מתמטיקה, אין תצפיות, אין שום דבר. זאת אומרת, ברגע, יש לך איזה מין רביעייה של נגיפים, הידבקות, מגפות ומערכות חיסון, שזה בעצם שדים, דיבוק, כללה ופריאה טובה. ושאתה מדלג בין כל הארבע האלה, ארבע רגליים של הביסט, אתה לא יכול לצאת מזה, רק כשאתה מבין שזה הכל ביסט אחד גדול, ומכניס כל הביסט הזה לחרה לדיר וסוגר עליו את הדלת, כן? אז אתה מבין מה קורה. המזל שלי, איך אני בכלל גיליתי את הדברים? גם בגרמניה מותר לך לקנות אבץ חופשי, אפילו לא בבית מרקחת, ובגלל שבניגוד לארץ החופשיים והאמיצים, שאם אתה תסתובב שעות ברחובות, ייצרו אותך לשוטטות, הכניסו אותך לכלא, יאנסו אותך וסממו אותך, אז בגרמניה אתה מסתובב חופשי ואף אחד אפילו לא אכפת לו, כן? אתה יכול להסתובב חופשי לגמרי, שעות ברחובות בקור בחורף, לבד, אין ממה להידבק, אפילו אם היה ממה, ואתה לוקח אבץ, ואתה רואה שזה משפיע, אתה עשו את הניסוי מאות פעמים, וזה עובד. אז יש חור במטריקס, הייתה דליפה במטריקס, אני החור בסכר, אוקיי?
עכשיו מי שלמד... זה אבץ.
שמי שלימדתי בהתחלה, בכלל היה פרסי, פרסי לא יהודי, בבית מרקחת בגרמניה ב-2001, היה לי כזה התקררות, ובאתי, התחלתי לבלבל אותו מוח עם ויטמין C, מסתכל עליי כזה, מבט מאופק, אומר לי אבץ, אני אומר לו בלה בלה בלה, אומר לי אבץ, סוף לקחתי אבץ, וזה מתפטר את הבעיה. אז, וזה לא רק מקרה שאתה חושב שיש לך צ'פעת, שאין כזה דבר, אלא כל המחושים בראש מהקור, כן? 5 מיליגרם זה כמות קטנה, זה בסדר, ובבוקר אפשר לקחת כמה פעמים. זאת אומרת, זה בסך הכל מצוי בבשר, וזה חומר מאוד בסיסי, כן? אין סוגים של אבץ, כמו שאין סוגים של מגנזיום, יש תרכובות מגנזיום. מגנזיום זה מגנזיום. עכשיו, יכול לקחת מגנזיום כמה שאתה רוצה, אבץ אתה צריך להיזהר. עכשיו, העניין הוא, גם המגנזיום הוא מחזק את הלב, אז אם יש לך פלפיטציות, זה מה שאתה מקבל, אבץ. צריכה מגנזיום, ואם האבץ גרם לפלפיטציות בלילה, אז תיקח מגנזיום ויודיד וכו'. עכשיו הסיפור הוא, אם אותך לקחת יודיד, הסיפור הוא שרוב האנשים בגלל הזריקות גם התיירוד נהיה חלש, אז אתה יכול לקחת יודיד. העניין הוא שלמעשה מנסים להדק עלינו את הברגים מכל הכיוונים. ו... העניין הוא שאתה מהדק במקום אחד, זה משתחרר במקום אחר, כי אם אתה הופך את הצבא האמריקאי למוזרקים, אז הם הולכים אלה שאו מתים או שהם ברחו, עם זריקה אחת או בלי זריקות, עכשיו אי אפשר לגייס אותם בחזרה, אז עכשיו אוקראינה לפני קריסת מערכות כללית.
ארצות הברית הציבו לעצמם יעד להגדיל פי שלוש את כמות המתגייסים כבר בחודשים הקרובים, וביטלו את הוצאה לפנסיה של אנשים שמתמחים בגיוס. אתה יודע שהם ברצינות מתכוננים למלחמה, כי בפרסומת החדשה לגיוס לצבא אין להטאבים, אין שחורים, יש אך ורק גברים לבנים סטרייטים שקופצים ממטוס.
I want to. כן.
הם בהחלט מתכוננים ללחימה אמיתית.
שאלה, משהו שדיברתי עליו אפילו אתמול עם אשתי, כסף. ארצות הברית מגייסת, ארצות הברית קונה, נותנת. ישראל מארחת בבתי מלון מאות אלפי מפונים. ישראל פותחת תוכניות לשעשע את המפונים. הרבה כסף נשפך כאן. רוצים לעלות מיסים. מאיפה בא הכסף הזה?
האמריקאים זרקו 14 מיליארד, אנחנו ביקשנו פחות מ-5 מיליארד לנשק, הם נתנו לנו 14 מיליארד כדי שיהיה להם מינוף נגדנו.
בסדר, אבל אמריקה גם חייבת לסין, חייבת לסין מלא כסף, אז מה, זה שנתנו לנו, מה זה אומר שאנחנו חייבים לסין עכשיו, לא?
לא, סין זה רק טריליון, חייבים רק טריליון לסין.
מאמריקה?
כן, אבל הבעיה היא אחרת, כי אמריקה מושקעת בהמון טריליונים בסין, ואם הסינים יסגרו להם את השאר,
בדיוק.
אז גמרנו.
הסינים גם מושקעים פה, ביג טיים, זאת אומרת, יש, תראו, אני לא איזה טקטיקן או אסטרטג גדול, ולא פרשן, לא יודע הרבה דברים, באמת. אבל כמו שאני רואה את זה, לדעתי, כל הכסף שנכנס, לא, אני אנסח אחרת, רוב או הרבה מהכסף שנכנס לפה, זה בכלל כסף סיני. זאת אומרת, של תאגידים שהם, לא ארצות הברית ולא המפלגה הקומוניסטית, אלא פשוט big corporations, בין אם זה הדונמים בנגב, נמל חיפה, הרכבות תחתית תל אביב.
זה הכסף קטן, זה הכסף קטן. הכסף גדול זה כל שנה מיליארדים להייטק, כל ההייטק הזה זה CIA, אוקיי? Okay? Okay. זה, לפעמים הפרונטים מגוחכים, איזה חיילת מאמן, או לא יודע מה, או איזה אחד מהשטח מאמן, פתאום יש לו איזה חברה, ופתאום אתה רואה שאחד שותף שלו עשה חזרה בתשובה, כי הוא לא רצה לאכול ילדים, או כי הוא כן אכל ילדים, אתה מבין? אז, אתה צריך, תראי, בכל הסרטי בלשים הטובים, אומרים לך לשמור את הראש פתוח, את המחשבה פתוחה, כן, אם אתה שולל את כל מה זה לא יכול להיות, אז מה נשאר, כן?
כן.
זה חייב להיות מה שנשאר. למה הם פתאום מתחרפנים, כן? או אם שמים, או אם חזרה בתשובה, אם אני לא יודע מה, כי הם ראו דברים איומים ונוראים.
עשו דברים איומים ונוראים.
איך חיסלו את אייגס? את עומר אייגס, איך חיסלו אותו? הוא באוגוסט של 2020, או שהוא ראה שאיך הולכים לגנוב את הבחירות בארצות הברית, או שהוא ראה איך הולכים להכניס את הזריקו, שהוא ראה את שניהם, והוא פתח טפט, אמרין, הוא לא הבין שהוא עובד בשביל הביסט, הוא חשב שהוא מגן דרך המדינה על הביסט. הוא לא הבין שהסמל שיש לו על הקומטה זה פלור דליס.
כן.
הוא מרוב שהוא מודיעין, הוא לא ראה את הדבר הראשון.
אבל עוד פעם, אני, משהו פה לא מסתדר לי, אני אגיד לכם, וזה בסדר שלא מסתדר, אולי יום אחד זה יסתדר, אולי אתם עכשיו צדרו את זה, מה הכוונה? מצד אחד, מה שנקרא ביבי לא ידע, בוא נגיד עושים פה פוטש, ממדרים אותו, whatever, זה רק בחודשיים וחצי האחרונים, אבל מצד שני, ה-CEO הזה, הפקיד ביבי, אוקיי? דחף פה וחד זריקות. כאילו הוא זה שהניע את כל המהלך הזה, זה היה במשמרת שלו, עזבו את זה שבנט אחרי זה בא, וזה אותה קלחת, זה חבר'ה באותה סירה. אז יכול להיות שביבי לא ידע את זה, אבל הוא כן הניע את המהלך של הקורונה. עכשיו, הגיוני שהם עובדים גם בצורה ממודרת. אתם יודעים, יש משהו שאני לא שוכח, שזה הפרצוף של בנט, אחרי שהוא יצא מהישיבת קבינט החירום של הקורונה, ממש בהתחלה, לפני הסגר, כשהם החליטו לעשות הסגר, ראיתי את בנט יוצא מהישיבה הזה, ראיתי עדיין טלוויזיה קצת לראות מה העניינים, הוא יצא חיוור כציד, אוקיי? ולדעתי פשוט הוא פתאום הפך להיות, ידעו אותו באשר לתוכנית שנכנסים אליה. אז הכל פה עובד על ה-need to know basis, וכל אחד באסכולה שלו וה-CIA ממדר אותם יופי. עדיין לא נראה לי הגיוני שביבי לא ידע.
ביבי אמר באביב 2020 ובסתיו 2020 בפייסבוק, אין שום דבר, את המילים האלה, אני ראיתי בעצמי. הוא אמר, אין שום דבר.
אבל זה היה לפני שהוא אמר, חבר'ה, זה מגפת קץ האנושות.
הוא אמר את זה פעם אחת בפייסבוק. הוא עובד במקביל. לציבור הוא אומר,
הרבה עובדים במקביל, גם טראמפ, גם כל מיני, נכון.
כן. נכון. ואחר כך היה כך חוזר מושחר, שעד היום אני לא יודע את מה השחירו, ואני לא יודע, חוץ מזה, שגם אמרו שבישראל, כמו בישראל, הזריקות לא היו בקירור, ונדפק להם כל האלמנט האקטיבי.
אם היה בכלל אלמנט אקטיבי.
כן, בדיוק.
שזה אגב טענה יחסית אנטישמית לגבי זה שבישראל לא נתנו זריקות, נקרא להם אקטיביות כרגע, מה שלא נכון, כי יש הרבה נפגעים בישראל. זאת אומרת, עוד פעם, קשה לדעת פה מה נכון.
כמה הרבה זה הרבה, וכמה הרבה זה הרבה.
לא יודע, לא מקבלים מספרים אמיתיים, אז קשה לדעת, אני מסכים. אני יודע
שזה לנו... היה לנו את האירוע של סינובק, אז הם אמרו שאם צריך, יעשו את זה עוד הפעם.
סייביבק, אתה מתכוון.
נו, זה שהרילו את התינוקות בשביל הסינים.
כן, סייביבק, חצי מיליון ילדים פה, כן, סייביבק.
נו, אוקיי. אז הם לגבי ישראל היו יחסית בטוחים, היה צריך, ישראל פשוט שמה אותה להיות ראשונה כדי להתניע את הטרנד.
נכון.
כמו שהיה... נכון. את המשבר הכלכלי של 2008-2009, הם גם השתמשו בישראל להתניע את הטרנד של להפוך את המגמה, אז הם לא היו באמת צריכים להרעיל הרבה ישראלים למוות, זה פשוט היה צריכים להרעיל הרבה ישראלים לשכנע את כל שאר העולם להרעיל את עצמו.
להרעיל את עצמו.
יש לזה ביטוי באנגלית, לכבש שהולך עם הפעמון קוראים Judas Goat.
זה שהולך לשחיטה ומוביל את כולם לשחיטה, כן.
כן, איפה יש יהודים? עשו מהם, Judas Goat. אבל יכול להיות שהשיטה של ביבי אומרת שאם הוא יפתח את הפה, חסלו אותו. כמו שחסלו את רבין, וחסלו את שרון, וחסלו את ג'בוטינסקי, וחסלו את בגין, וחסלו את עשרות אחרים. אז העניין הוא שאם אתה רוצה להשפיע, אתה צריך להשפיע מבפנים. והדרך להשפיע זה באמת לשחק עם, כמו שרונן מגדל כותב פה, לשחק עם הרכיבים השונים, לשחק עם הטמפרטורות, לשחק עם הסוגי אוכלוסייה, לשחק עם המיליון דברים אחרים, כן? כי מבחוץ אתה לא יכול, יארגו אותך. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשלוט בבולדוזר שמשתולל, אתה צריך להיכנס לקבינה. לא יעזור שום דבר, אתה לא יכול לעמוד מתחתיו או מתפניו, מצדדם ואחוריו, זה לא עוזר. אז גם עם חגורת נפץ זה לא עוזר. אז העניין הוא ש... ביבי כנראה מבפנים איכשהו מרסן את התואבה, וראית גם שלפיד היה מספיק חכם לא להשתתף בישיבות הללו. לפיד צילמו אותו, אמרו, אנשים, איך הוא מעיז להיות בחוף, שם בחוף עם העיתונאים, ולחגוג שם ולא להיות בפנים. היה לו את השכל, אתה מבין, של חתול רחוב, לשמור מרחק, לא לנחוח, לא לדעת, ולתת דוגמה חיובית לכולם מה כן צריך לעשות, אבל בלי לפתוח את הפה. אז זה בסדר, אתה מבין, לפעמים הפתרון הפשוט הוא הפתרון הכי טוב, כן? פשוט אל תהיה שם כשזה קורה. Don't be there when it happens.
אני בכל מקרה רואה את זה כמחלקות אחרות של אותו מפעל.
אותו ממסד.
אותו ממסד, כשבעצם זה מין תנועת מספריים או מלקחיים עלינו, על האנשים. זאת אומרת, אחד זה ביבי ואחרי זה בא בנט, אחד זה לפיד ואחרי זה בא ברק. אחד זה קורונה, אחרי זה בא מלחמה, אחרי זה בא משבר אקלים, אחרי זה בא... כל כך הרבה דברים, כשאנחנו בעצם בתווך וזזים מאחד לשני כמו סקי גרוף, אחד מכה בנו מימין, אחד מכה בנו משמאל, וכל פעם כשמכים בנו מימין, אנחנו הולכים לשמאל, אולי שם ננצל, מקבלים עוד אגרוף, בום, עוברים לצד ימין עוד פעם, וזה לאו דווקא ימין או שמאל פוליטי, אלא רק לא יודע, אלגוריה, שאנחנו זזים ממשבר למשבר ולא יוזמים כלום, ולכן אני חוזר עוד פעם לשאלה ששאלתי, ואני לא מקבל את התשובה שלך, יואב, שאמרת אין מה לעשות, אני אמרתי, אוקיי, מה אפשר לעשות? איך אפשר לצאת מהמצב הזה? ואתה אומר, אין מה לעשות, ואני לא חושב, כי עד כה אנחנו בכלל לא עושים. זאת אומרת, גם השידור הזה והשיחה שלנו עכשיו, סבבה, זה טוב, הנה אנשים איתנו וזה מעניין ורוצים לדעת ורוצים לשאול את השאלות, גם אם לא תמיד מקבלים את התשובות, עדיין, עד כה, אנחנו לא עושים. מי כן עשה ומתי, וראינו מיד תוצאות של זה, כי זה היה משהו genuine, זה היה משהו מאוד אמיתי, זה בשבת, השביעי באוקטובר, ובימים שלאחריה, חיילים, או יותר נכון אזרחים, בני אדם בישראל, שמיוזמתם התאגדו לכיתות ולפלוגות שהם, אוקיי? וירדו להילחם. לקחו את היוזמה ועשו את מה שנכון לעשות וראוי לעשות, ולא פעם זה היה אפילו בניגוד להנחיות של המפקדים שלהם, או ההנחיות שהמפקדים שלהם קיבלו מהמפקדים שלהם, אוקיי, מלמעלה, אבל בכל זאת הם עשו משהו אחר, ומה שנוצרה כאן זה רוח של לחידות. אוקיי, כאן, אני מדבר על ישראל. עכשיו, המשהו הזה, עם איך שהמלחמה הזאת מתנהלת, משהו הזה, כאילו מצד אחד הוא מתמסמס, יש פער בין אנחנו, בני האדם, והחיילים בשטח, והרצון שלהם למגר את המלאקים האלה, את המחבלים המרצחים האלה מהחיים שלנו, ומצד שני זה את הפוליטיקאים והדרגות הבחירות בצבא, שמשחקים משחק פוליטי בכלל, ולא צבאי, לפחות ככה זה נתפס בעיניי. ואני אומר, אנחנו בני האדם, עדיין, ואני מדבר כרגע על ישראל, אז בוא נגיד תושבי ישראל, וזה לא חייב להיות, אגב, רק היהודים, אלא בכלל תושבי ישראל, עדיין לא עשינו שום דבר שמאתגר את הממסד. אנחנו רק מגיבים, והרבה פעמים אפילו לא כל כך טוב.
רגע, רגע, רגע.
מה?
דבר ראשון שאני אמרתי, אין מה לעשות, זה עם הקצירת איברים של אנשים מהעולם השלישי שנכנסים באופן בלתי חוקי. Okay. לא אמרתי שבכלל אי אפשר לעשות, יש הרבה דברים שאתה יכול לא לעשות.
אוקיי. אז אני חושב רגע, כן, כן, מה כן לעשות? מה כן
כל מה שקשור בהימנעות, לא לקבל זריקות, לא להגיע לבית יולדות, לא ללכת לטיפת חלב, לא להאמין מה שמספרים לך שטויות על רקטות בוואקום ולירות בלייזר, לא להתפרק מהיכולות הקרביות שלך, אתה הרי יכול להתאמן, אתה חלק מסדנה של מכשירים אנשים, זאת אומרת, קודם כל להימנע, לא לעשות, כן? כמו שאומר לך, אל תעשן סיגריות, אל תשתמש בסמים, אל תלך לסיני, אל תעלה על טרמפים ואל תקבל סוכריות מאנשים זרים, כן?
כן.
אז יש המון דברים שאתה כן יכול לעשות, אתה יכול להשכיל את עצמך, במקום להסתכל בטלוויזיה אתה יכול להשכיל את עצמך, כן, נכון.
הנה מה שהוא הצפייה בתוכנית הזאת.
הציטוט מ-1984, הרקטות הנופלות על לונדון, יכול להיות שהן משוגרות על ידי הממשלה עצמה, כדי לשמור על אנשים בפחד. מחשבה כזו פשוט לא עלתה בדעתו. זה ציטוט מהספר, כן? יש כאן עוד משהו. שנייה. לא זה. לא זה, רגע. זה. סתם היה נחמד להראות. כן, אז הימנעות זה משהו אחד, אבל אתה יודע, הימנעות הייתה משהו מאוד נכון ורלוונטי בקורונה, עם הזריקות, עם הבדיקות, עם הסגרים, סגירת העסקים, אני מסכים. היום, בגלל שלא מספיק אנשים נמנעו אז, במהלך 2020, 2021, 2022, היום אנחנו במצב יותר מורכב, שכאילו הימנעות היא ברירת מחדל שהיא לא מספיקה. בקורונה
תלוי כמה הימנעות, תראה. אם עכשיו יום קראתי, אני מקווה שזה נכון, שכבר יש די קונצנזוס בשורות הצבא האוקראיני, שלא הולכים להילחם, כן? ברגע שכולם יודעים, שכולם מבינים, שנגמר הסיפור, כן? כי כולם מבינים שכולם יודעים שהכל דרק. אמרתי שאני מקווה.
יואב, אתה לא מעודכן, יחליפו אותם, הם התחילו פרויקט לגייס 500 אלף חיילים חדשים, כדי להחליף את אלה שהחליטו לא להילחם.
אבל עכשיו זה כולל נשים בגיל 60, כל בבושקה שעוד לא יצאו להפרידים, יגייסו אותה.
הם ביטלו את הפטור לפני חודשיים עוד לאנשים עם נכות, אפילפסים, חולי איידס, בעלי נכות רצינית, את כולם יגייסו.
זה מזכיר
לי איך הצבא... אנשים בלי רגליים קיבלו אישור מיוחד להיות בצבא.
אני אגיד לך למה, זה מזכיר לי...
יש להם כבר פרויקט לגייס את אלה שברחו לאירופה. לשלוח אותם בכוח חזרה לאוקראינה, הם על זה גם עובדים.
תשמע, מלחמת העולם השנייה, לפחות הסיפור היה איך טנק רוסי חוצה את העלה, הקומיסרים משליחים פנימה את כל מי שהצדיע עקום. כן, אז תאו בלי רגליים ואת הסבתות, משליחים ישר פנימה לתוך התעלה, והטנק נוסע עליהם, מה הבעיה? יש לך אברהמס בבוץ, כן? אתה פשוט מכניס את הגופות מלמטה ונוסע, זה הרי המטרה, להשמיד את האוכלוסייה.
כן, ואז פתאום מתפנה הרבה הרבה מקום למוסלמים.
אגב, מתי, בוא נגיד, מתי הדיור מחירה הנדלן ירדו?
אף פעם.
השאלה אם אתה מודד את זה עם האינפלציה או בלי האינפלציה. כי נדמה לי שהתגובה של מחירי הדיור זה פשוט התגובה למגמת האינפלציה. העניין ספציפית עכשיו זה בגלל שהממשלה מסבסדת שכירויות, אז אין סיבה שהמחירים ירדו אפילו שיש בעיה עם הבנייה של דירות חדשות.
למרות שאני שמעתי שלא מעט אנשים התחילו לעזוב את תל אביב סלאש גוש דן, אבל בעיקר תל אביב, בגלל המחירים, כי הם כבר לא מצליחים לעמוד במחירי שכירות, אני מדבר על שכירויות. anyway. מקווה שירד.
לא נראה. אולי בסוף המלחמה. כי גם לא סביר.
הבנתי שגם הרבה לא רוצים שבכלל המלחמה תסתיים, כי אז תוקם ועדת חקירה, אז הם מעדיפים להמשיך את המלחמה, כדי שלא יחכו.
זה מה שאמרתי, בהתחלה התחילו משבועיים שלושה, אחרי זה חודשיים שלושה, גלנט כבר מספר על שנה וחצי, ימשכו את זה לפחות עד סיבוב הבחירות הבא.
מיישרים את העקומה, בעצם.
גונבים כל עוד אפשר.
כן. תראה, ביבי נתן להם להיכנס כדי שכל אחד ישים תחת על השולחן. עכשיו יש את כולם אשמים, כולם אחראים, וככל שזה מתפתל יותר, אז בכלל. כן?
אז אתה רואה עוד פעם, ביבי לא ידע, אבל ביבי נתן להם להיכנס. אתה מבין, יש פה איזה משהו לא ברור.
מה זה קשור? מה זה קשור?
הפשע כל כך נרחב, שנוצר רצון לא להעניש את כל מי שהיה מעורב בו. ככל שהפשע יותר גדול, ככל שצריך להעניש בעונש רציני יותר אנשים, ככה יש יותר סיכוי שאת הרוב לא יענישו. היה אותו דבר עוד מימי השואה.
כן, בדיוק, כי החקירה, מה היא תעלה? שהבריטים לא עזבו, מי חבר באילומינטי, מי קוקסינל, מי עשה עם ילדים, למה יש בכלל כזה דבר בגץ ששופט מהצדק ולא מהריבונות? שאין כזה דבר חוק בינלאומי, שזה בעצם בגידה מפעיל סעיף 99 א', שזה כיסא חשמל, שאין כזה דבר זכויות אדם אותו דבר, וכולי, כל מגדל הקלפים יישרף. עכשיו תשים לב שקל, אתה לא יכול לקנות איתו בחול, כן? כי הכל בארץ עולה פי שלוש מה שבאמת. אז התל"ג שלך הוא לא 54, נגיד 51 מיליארד דולר לגולגולת בשנה, הוא 17, כן? אתה יוון, כן? כי אתה, זאת המציאות, זאת אומרת, זה לא שיעלה פחות שקלים, אלא שפשוט, אתה תבין מה השקל שווה, מה זאת אומרת מה השקל שווה, אולי שווה אפס, כי אתה לא יכול לקבל כלום, כן? אם אתה תבוא עם שטר של מיליון שקל, אז אולי יהיו מוכנים להחליף לך אותו במשהו, תמורת עמלה ותמורת, לא יודע, איזה אופסט וטובות, אבל זה פשוט לא נורמלי, אז כל הסיפור הוא, בעצם הם הצלחו לראות איך הם נפטרים מהשקלים, בעצם לתת זה למישהו אחר, ואולי שקלים זה במקום קריפטו, כי זה כסף, כי זה מטבע שלא חובר לשום דבר, אז מבית אולי כן, אבל, זאת אומרת, הדיסוננס, גם יש לך 50% כלכלה שחורה, ובכלכלת מלחמה בכלל, וערבים בכלל, ושכונות בכלל, ואלה שלא יודעים איפה הם גרים בכלל,
אגב, ערבים, לא אמרת שאתה בחמישה לשבע צריך ללכת?
כן. זה בדיוק הזמן, פפקוב, בדיוק הזמן. תודה על התזכורת. טוב, אני, תשמעו, אני מאחל לכם ולכולנו שבוע טוב. בואו נראה מה יקרה השבוע. אנחנו מחר זה קריסמס, נכון? ועוד שבוע זה הראשון ב... נכון, מחר זה קריסמס, כן. 24. בדיסמבר. מחר זה הקריסמס שלהם, ואז ראש השנה שלהם, ואז נראה מה יקרה בינואר, ונראה גם, נראה כמה, איך שרדנו את הגשם הזה, כי אומרים שבצפון ירד בין 150 ל-200 מילימטר, רק ב-24 שעות האלה, ופפקוב גם אצלך בטח ירד מלא גשם, גם אצלי.
כן, חשבתי זה איזה רעש של מסעית או משהו, אבל הסתבר שזה הגשם דופק אקסטרה חזק על הגן.
ממש, ממש, ללא הפסקה. תודה רבה על הזמן שלכם, תודה אלכסנדר פפקוב, תודה יואב נצר, כתבנו אי שם. עד הפעם הבאה, שיהיה שבוע טוב. כל טוב, נסיים עם שיר, תנו לטוב לנצח, כי צריך לזכור שצריך לתת לטוב לנצח. יאללה, ביי חבר'ה, תודה רבה לכם, תודה לכל מי שהיה איתנו, שבוע טוב. ביי.
שעושה לנו כבוד, אבל שכחנו את המוסר ואנחנו רוצים רק עוד ועוד, ואת זה צריך לעבור בשביל לבחור. כן, בשביל לבחור. אז מה אתם בוחרים? נו, מה אומרים? מתעוררים? והנה אנחנו באים בטוב, בדיבור, מהגנה עצמית, רק רוצים שיניחו לנו לגופנו, זאת הרי זכותנו, בחירת אולי די. שמע ישראל, אדוני אלוקנו, אדוני אחד, אנחנו אחד ואנחנו מנצחים, חזקים, מאוחדים, מרסרים, בתור בוחרים. נו, מה אומרים? מתעוררים? לדבר, לשדר, לשתף, לעורר, להתעורר, זה לא רק משנה או חלום, להתעורר זה במציאות, היום, להשתחרר מהבורות, תודה, תירות, או שאולי אתם מעדיפים לוותר על החירות? הילדים בסכנה, פדופילים בפינה, סוגדים לקצתנית, ואתם עושים טענית? מי הם שיחפו זריקות, פקידים עלובים, שמשרתים אדונים עם טירות עלים, מרטפים מטונפים, מהשד של פאפומט יונקים, לפרק ולהרוס את הבריאה הם רוצים? תאמינו או לא, מדובר במשפחות עתיקות, מוזרות וסוטות, שיקורות מאדרנלין שמוציאים מפורטות. הם רוצים להרוס את הסדר האלוקי הישן ולבנות עליו חדש, כלא אלקטרוני מחוסגן עלק. צחקתם אותי, מה חשבתם? שווינדוס הוצאה במוסך ופייקבוק שייכת סתם לאיזה ג'אפ? קומו רוחים, כי אנחנו בני השם, נברנו על מנת לחיות ולסגסג. אנחנו כאן להישאר ולנצח, אנחנו כאן ואת האופן ננגח. פור ואותו עצים, עשו הכל למען הילדים, כי הכי חשוב זה הדורות הבאים. נו, מה אומרים? מתעוררים? מתעוררים? כמה פייק, כמה פייק, כמה פייק, יא רבק. בטלוויזיה ובאפס, ברדיו ובסמארטס, אנשים טועים, טועים, אנה ואנה, לא מרימים את הראש מהמסך, מחליקים על בננה. היכן התאגיד, היכן המדינה? אומרים שמישהו נולד הרוויח, אבל מישהו מאיתנו ניסה להשגיח שיש רק אחד שעלינו משגיח, יחי המלך המשיח. קומו אחיי ואחיותיי, זוהי אם כל המלחמות, על התודעה, על האמת, על חירותכם, על נשמתכם. עוד לא הבנתם שכולם שרים למרותכם? שופטים, שוטרים, פוליטיקאים, שקרנים, כולם בסך הכל למענכם עובדים. הפכו שולחן, שנו את התדר, כי עכשיו הזמן לעשות סדר. סדר אמיתי, סדר אלוקי, סדר מבחירה של רצון חופשי, סדר של צדק, סדר של מוסר, כי הכל כתוב מה אסור ומה מותר. יישארו נאמנים לחושים ולכתובים, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, אנחנו נולדנו לדור הגאולה, לכולנו יש בוס והוא אלוהים, ותחתיו ממילא כולם ריבונים. אז מה אומרים? מתעוררים? תכלס איפה אתם גרים, לגדל את האוכל ולהישאר מחוברים לאדמה, לקהילה, לג'ה, ליאז, יאללה כבר באמא שכם, צאו מהאשליה, בואו שובו הבית הבנים, בנות של אבא, בואו אליי כי הגיע העת, לקום, לעשות, ללמוד, לתקן, אתם בני אדם, אתם הדובדבנים, ויש סיבה לכך שנבראתם אחרונים, הנחש משכיח, מתעתע ומתעה, אתכם להוריד שאול המנסה, אתם המלך והמלכה, אתם אדם וחווה, מראשית הבריאה של חסד ואהבה, באתם לבחור, באנו להחליט, אם אנחנו הריבון או מעדיפים שליט, עם חירות ועצמאות, הרי אין עוד מלבדו, נבראנו בצלמו, השתבח לעד שמו, תזכרו, אנחנו כאן לעשות טוב, אנחנו כאן להיות רוב, להעיף את המלך לבישו, ולחייך אחד לשני ברחוב, הרי עובדים עלינו, עובדים עלינו, עובדים עלינו, קולטים שתי מציאות ואלוקים אחד, ועכשיו תבחרו בשביל הדורות הבאים, נו מה אומרים? מתעוררים?
שלום, פירות ואור.